טוב, אז דיברנו פחות או יותר על הנושאים שבהם אנחנו נעסוק. אני רוצה להתחיל עם הנושא הזה של מה זאת הלכה, מה זה ציווי, מה המשמעות של הדברים. אז אולי אני אתחיל עם רש"י הראשון בתורה. רש"י הראשון בתורה, כן, אמר רבי יצחק, נפתח את זה פה, באמת שהיה לי איזשהו חיבור למפלצת הזאת, זה היה יכול להיות לא רע, וזה אולי לקראת השיעור הבא, איך בדיוק עושים את זה. אני אקריא לכם רק. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל, ומה טעם פתח בי וראשית, משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, לסתים אתם שכפשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, וברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו. אז יש פה שאלה של רבי יצחק, שלמה בכלל צריך את חומש בראשית ותחילת חומש בו? כן? למה לא התחילו מהחודש הזה לכם ראש חדשי? טוב, דברים מפורסמים, אני אבל רוצה להעיר פה נקודה שאולי פחות שמים אליה לב. קודם כל, התשובה היא תשובה ידועה. כן? למה הקדוש ברוך הוא היה צריך את חודש? כדי כוח נעשה וגיד למה לתת לנו את גויים? שהקדוש ברוך הוא בעל הבית של העניין. כמובן שהוא בעל הבית על העולם, הוא ברא אותו, הוא יכול לתת אותו למי שהוא רוצה. לכן אם הוא נותן את זה לנו, זאת זכותו. רק אני מאיר הערה בסוגריים, למה, הבנתי למה צריך את פרשת הבית. כן? להראות שהקדוש ברוך הוא בעצם, הוא הבעל הבית, הוא נתן לנו, הוא יכול לתת למי שהוא רוצה, והוא נתן לנו את ה... את התורה, את הארץ. ואחרי פרשת הבריאה, מפרק, מה? תגיד, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אוקיי, עכשיו יציאת מצרים. לא, למה צריך לספר על האבות? נו, אבל המצווה הראשונה זה פרשת בו. נו. אז כל העסק מיותר. אתה אומר, כל השאלה הייתה רק על הסדר, למה התחילו מבראשית? נו, אז מה התשובה? ואם היו עושים את זה באמצע, אז לא היינו יודעים שכוח מסע יגיד למותת לאחות גויים. למה? אז אם ככה, אז אין פה תשובה. אם זה היה מופיע באמצע התורה, לא בהתחלה. אז לא הייתי יכול להגיד לגויים, תשמעו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הבעל הבית, הוא נותן אותו למי שהוא רוצה. זה לא, השאלה היא לא על הסדר. השאלה היא למה בכלל כל הסיפור הזה מופיע. נכון? אני חושב שהוא שואל את זה, כל הסיפור הזה בתורה. רק אפשר. אז לזה אני אגיע עוד רגע, כי זה הנקודה שלי, אבל אני רוצה רק לסיים. חלק הבחירה. אוקיי. אולי אני מסכים, אולי אני אחדד את זה קצת יותר. זה לא הנקודה שלי, קודם זה סוגריים, אבל אני אחדד את זה קצת יותר. יש את הזכות של הקדוש ברוך הוא הבעל הבית, הוא יכול לתת למי שהוא רוצה. אבל זה נראה שרירותי. אוקיי, אז הוא היה יכול לתת גם לאשורים, הוא היה יכול לתת גם לעקופים. מישהו מחליט, הוא הבעל הבית. התורה כנראה לא מסתפקת בלהסביר למה יש לו זכות לעשות מה שהוא רוצה. הוא רוצה גם להצדיק את זה. ואתה רוצה גם להסביר למה באמת, נכון שהוא יכול לתת למי שהוא רוצה, אבל הוא בחר דווקא בעם ישראל. למה? מה ההצדקה לזה? אז את סיפור הבריאה אנחנו צריכים כדי להראות שהוא הבעל הבית, הוא יכול לתת למי שהוא רוצה. אחר כך צריך להסביר מה ההצדקה לזה שהוא בחר דווקא בנו, וזה כל הסיפור עד פרשת בו, לכן באמת ספר בראשית נקרא ספר הישר, ספרן של ישרים אצל חז"ל, כדי להגיד למה, ואני חושב שזה גם כתוב ברש"י, רש"י כותב, למה התחיל מבראשית? הם אומרים להם, אז עם ישראל עונה להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא בראה, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. הוא צריך לספר שהוא ברא אותה, לכן הוא הבעל הבית, ואחר כך צריך לספר מי הוא אותו שישר בעיניו כדי לקבל את הארץ. וזה ספר הישר, ספר בראשית. לכן רש"י מרמז על זה מי שישר בעיניו לתת לו את הארץ. זאת אומרת, לא רק את הטענה הכוחנית, שקודם בחור את הזכות, כי הוא הבעל הבית, הוא ברא את זה, אלא הוא גם רוצה להצדיק ולהסביר, אוקיי, הוא יכול לתת למי שהוא רוצה, אבל הוא גם עשה דבר צודק, ישר. בשביל זה צריך להסביר למה באמת עם ישראל ישר בעיניו. ושמעתי את הסוגריים. אבל נחזור לשאלה יותר מעניינת. מה השאלה? למה שלא התחיל מבראשית? שם התחיל כל הסיפור, לא? למה שיתחיל מהחודש הזה לכם? כאילו, רבי יצחק מניח שבעצם נולד מסיבות כאלה ואחרות, אתם צריכים להתחיל מהחודש הזה לכם ראש חודשים. אבל יש איזשהו צורך, ולכן התחילו מבראשית. אני שואל על השאלה, למה ההנחה היא שצריך להתחיל מהחודש הזה לכם? מה אתם אומרים? אלא? או, נכון? נראה לי שזה ההסבר הפשוט. זאת אומרת, רבי יצחק בעצם מניח, וזה מה שמביא אותנו לטענה שאני רוצה לטעון כאן, רבי יצחק למעשה מניח שבתורה היו אמורות להופיע רק מצוות. כל מה שמעבר לזה דורש הצדקה. טוב, זה לא, מצא הצדקה. יש הצדקה לספר, לפחות לספר בראשית, לשאר הסיפורים צריך הצדקה בפני עצמם, אז אתה שאלת קודם. אבל ההנחה הבסיסית, הסאבטקסט של רבי יצחק, הוא בעיניי יותר מעניין מהשאלה ומהתשובה. הוא בעצם מניח שהתורה עניינה מצוות. זהו. תורה גם שורש, זה שורש הוראה. התורה זה הוראות, הלכה. בעצם התורה הייתה צריכה להיות ספר הלכתי. רק הלכות. רק החלקים ההלכתיים של התורה. כל החלקים שהם לא חלקים הלכתיים בתורה, הם טעונים הסבר. מה הם עושים כאן? למה הם מופיעים פה? אז מצאנו הסבר כזה או אחר. ההנחה הזאת עצמה היא הנחה מעניינת. כי בעצם הוא אומרת שבמהות התורה זה ספר הלכה. כל מה שמעבר לזה, מסיבות כאלה או אחרות, בכל זאת היה צריך להופיע, אבל הייתי אפילו אומר, בעצם הוא סוג ב'. אולי, הוא חשוב, מבחינת התורה, גם הספרי נביאים לא נראים בספרי הלכה. אבל מבחינת, רבי יצחק מדבר על התורה, חמש תחומשי התורה. ומבחינת התורה, נראה שרבי יצחק מבין אותה באופן בסיסי כספר הלכה. פלוס תוספות שצריך אותן מסיבות ספציפיות. אבל במהות על ההלכה הוא לא שואל, אם היו מתחילים מהחודש הזה לכם ראש חודשים, הוא היה שואל, למה התורה התחילה מהחודש הזה לכם ראש חודשים? אתה מחפש הסברים. איפה ההסבר לזה שמופיע פה החודש הזה לכם ראש חודשים? זה לא צריך הסבר בכלל, זה ברור. צריך הסברים לחלקים הסיפוריים. לחלקים ההלכתיים לא צריך הסברים, זה ברור. למה? כי התורה במהותה היא ספר הוראה, הוראת הלכה. הוראות, הוראה, כן? ולכן, מכאן, מהשאלה של רבי יצחק אני למד, יש במהות של התורה בעצם מספר הלכה. כל מה שמעבר לזה, זה, אני הייתי אומר עניין צדדי, אבל פה אני לא בטוח, בואו לתפוס אותי ולהגיד, לא, זה לא צדדי, זה רק... אחרי שיש הסברים, הוא לא פחות חשוב. בסדר? אבל זה אפשר להתווכח. אבל דבר אחד ברור, יש משהו מהותי, זה ההלכה, הוא לא טעון הסבר, זה ברור, זה צריך להופיע פה, כל השאר טעונים הסבר. כל שאר הדברים טעונים הסבר. אז זה אומר, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על התורה, אנחנו בעצם יכולים להבחין בין שני ז'אנרים, בתוך החיבור הזה, אוקיי? בטקסט הזה. ז'אנר אחד זה הז'אנר ההלכתי. החלקים ההלכתיים של התורה, שהם במהות, זה בעצם מתי אתה מופיע. החלק השני, הקטגוריה השנייה, זה החלקים הלא הלכתיים. סיפורים, כל מה שקורה מסביב. אגב, זה לא רק סיפורים. זאת אומרת, יש דברים מסוימים, כמו ועשית הישר והטוב. נראה קצת כמו ציווי, זה לא שייך לחלק הסיפורי. אבל אצל מוני המצוות זה לא מופיע. מוני המצוות לא מונים את הפסוק הזה של ועשית הישר והטוב. נדבר עוד למה. אבל זה למשל גם לא החלק ההלכתי כנראה, כי הוא לא מופיע במניין המצוות. הוא גם לא חלק סיפורי. אז יש בתורה אולי עוד חלקים מסוימים שהם לא סיפורים, אבל הם גם לא הלכה במובנה הצרוף, כן, במובנה המצומצם. אז באופן עקרוני, התורה הייתה אמורה להכיל הלכות. כל מה שמעבר לזה זה מסיבות מסוימות, מסיבות ספציפיות. אני רוצה להסתכל על אותו עניין מזווית מעט שונה, וזה לדבר בעצם, להסתכל בעצם, יש בספר נפש החיים, רב חיים וולוז'ינר. הוא אומר ככה, בפרק ו', בשער ד' בפרק ו'. שער ד' עוסק בתורה. אז הוא אומר ככה, ויכוון להתדבק בלימודו בו בתורה, בו בקדוש ברוך הוא. היינו, להתדבק בכל כוחותיו לדבר השם זו הלכה. ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול. כי הוא יתברך ורצונו חד, כמו שכתוב בזוהר. וכל דין והלכה מתורה הקדושה הוא רצונו יתברך, שכן גזרה רצונו, שיהיה כך הדין, כשר או פסול, טמא וטהור, אסור ומותר, חייב וזכאי. אוקיי? אז רב חיים וולוז'ינר בעצם רוצה לטעון שלימוד התורה זה איזשהו סוג של דבקות בקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא רצונו חד. מה שכתוב בזוהר. אז אם אני עוסק ברצונותיו, התורה זה רצונו בעצם, זה כמו לתפוס את הקדוש ברוך הוא עצמו. אגב, ספר התניא כותב דברים מאוד מאוד דומים. זה משני צידי מתרס כידוע, כן? נפש החיים בעצם זה חיבור שיצא נגד החסידות. אוקיי? אבל הדמיון בין נפש החיים לבין בעל התניא, הוא דמיון מדהים ביחס לשני תפיסות שבעצם מתנגשות או חלוקות. כל המשמעות, כל ספר נפש החיים יצא נגד החסידות. שהוא כותב דברים שמאוד מאוד דומים למה שכותב בעל התניא, בעצם הוא מרחיב יותר שם, אני קראתי רק את הקטן, הוא בעצם מנסה לטעון שמושג הדבקות שבו מתמקדת החסידות, כן, שבעצם המטרה היא להידבק בקדוש, מטרת הלימוד היא להידבק בקדוש ברוך הוא, אצל החסידות הדבקות זה עניין של חוויה. ליצור חוויה דבקות. והנפש החיים, כן, זה הספר הליטאי הבסיסי, חוויה מבחינתו זה עצם העיסוק בהלכות. לא צריך שתיווצר חוויה בעקבות העיסוק בהלכות. העיסוק בהלכות בעצמו הוא נקרא להתאבק בקדוש ברוך הוא. לא צריך חוויות, זה לא עניין אמוציונלי, לא עניין רגשי, לא עניין חווייתי. עצם העיסוק בהלכות הוא עצמו מצב של דבקות. למה? כי הוא רצונו חד. הוא רצונו דבר אחד, ברגע שאני עוסק ברצונותיו, אז אני דבוק בו, כי הרצונות שלו נמצאים אצלי בשכל, ואני עוסק בהם, והוא רצונו חד, לכן אני בעצם במצב של דבוק בו. לא בגלל שיש חוויית דבקות, הדבקות היא לא חוויה, דבקות היא מצב. אוקיי? מצב מטאפיזי, הייתי אפילו אומר, אינטלקטואלי, מטאפיזי, משהו כזה. אבל עכשיו תראו הערה מעניינת. וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה, שאין בהם נפקותא לשום דין, גם כן הוא דבוק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. כי התורה כולה, בכלליה ופרטיה ודקדוקיה, ואפילו מה שתלמיד קטן שואל מרבו, הכל יצא מפיו יתברך למשה בסיני. עוד פעם, סאבטקסט. מה זאת אומרת, גם אם הוא עשו בדברי אגדה שאין בהם נפקותא לשום דין? איזה קושי מטריד אותו? על מה הוא בא לענות? אוקיי. למה לא? דברים אחרים אתה מתכוון דברים שהם לא רצונו של הקדוש ברוך הוא, לא ציוויים, לא הלכה. אז הוא עוסק בעצם באותה הבחנה שעשיתי קודם. בין החלקים ההלכתיים של התורה לבין החלקים הלא הלכתיים של התורה, נכון? הוא בעצם אומר, כשאתה עוסק בחלקים ההלכתיים של התורה, המצוות, כן? בחלקים ההלכתיים של התורה, אתה דבוק ברצונו של הקדוש ברוך הוא, והוא רצונו חד. אז אם אתה עוסק בהלכה, אתה דבוק בקדוש ברוך הוא. עכשיו, ברור גם מה קשה לו, מה הוא בא להסביר. אם אתה עוסק בחלקים לא הלכתיים של התורה, או בדברי אגדה, בגמרא, או בסיפורים שבמקרא, כל מיני דברים שהם לא הלכה. אז אי אפשר להגיד שאתה עוסק ברצונו של הקדוש ברוך הוא, זה לא רצונו. סיפורים, הוא לא מביע פה רצון, עשה, אל תעשה. זה רצונו, נכון? כשאתה עוסק בסיפורים, באגדות, זה לא רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז אם זה לא רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז זה לא נקרא להיות דבוק בו. אז למה זה נקרא תלמוד תורה? תלמוד תורה זה דבקות בקדוש ברוך הוא, בהגדרה הליטאית, כן? אז זה דבקות בקדוש ברוך הוא, זה לא להידבק בו, כי הוא רצונו חד, אבל מה שלא רצונו, זה לא חלק ממנו. אז הוא אומר, שימו לב בדיוק בלשון, שאין בהם נפקותא לשום דין, כן, גם אם הוא עשו בדברי אגדה, שאין בהם נפקותא לשום דין, גם כן הוא דבוק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. לא ברצונו, בדיבורו. מה זה אומר? כי התורה כולה, בכללי הופרטה ודקדוקי, אפילו מה שתלמיד קטן שואל מרבו, הכל יצא מפיו והתברך למשה בסיני. הוא דיבר את זה. אבל הוא דיבר את זה. אז אם אנחנו עוסקים בזה, אנחנו לא דבוקים ברצונו, כי זה לא רצונו. אבל זה עדיין לימוד תורה, כי זה דיבורו של הקדוש ברוך הוא. בעצם הוא עושה פה עוד המשגה לאותה הבחנה שעשיתי ברש"י קודם. התורה מורכבת משני חלקים. מעובבים כמובן, אבל עקרונית יש פה שני סוגי פסוקים, שני סוגי ז'אנרים, שני סוגי טקסטים בתורה. טקסט אחד זה רצונותיו של הקדוש ברוך הוא, זאת ההלכה. הטקסט השני הוא לא רצונותיו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא עוסק ברצונו, הוא לא עשה ואל תעשה. זה דיבורו של הקדוש ברוך הוא, הוא דיבר את זה. וזה עוד דרך להידבק בו. אפשר להידבק בו על ידי זה שאני עוסק במה הוא דיבר בהר סיני, ואפשר להידבק בו באופן שאני עוסק במה שהוא רוצה ממני לעשות או לא לעשות. אוקיי? זה דבקות דרך הדיבור שלו, וזה דבקות דרך הרצון שלו. שני סוגי דבקות. אגב, ברור שאת הפסוקים ההלכתיים, הקדוש ברוך הוא גם דיבר. לא רק רצונות שלו, הם גם דיבורים שלו. עכשיו, פה נדמה לי שיוצא באופן ברור ההיררכיה בין החלק ההלכתי של התורה, אמרתי קודם שאני לא יודע אם ההיררכיה, אפשר להוכיח אותה מרש"י, אבל ודאי שיש את ההבחנה. פה כבר נראה שיש גם היררכיה. כשאנחנו עוסקים ברצונותיו של הקדוש ברוך הוא, בפסוקים שעוסקים בהלכה, אנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא גם בגלל שהוא רצונו חד, וגם בגלל שאנחנו עוסקים בדיבורו. לעומת זאת, שאנחנו עוסקים בפסוקים שהם לא הלכה, אז אנחנו עוסקים בדיבורו, אבל לא ברצונו. אוקיי? זאת אומרת, אני חושב שפה כבר יש כן איזשהו סוג של היררכיה בין החלקים ההלכתיים והלא הלכתיים. זה גם היררכיה בחשיבות, כיוון שאם אתה נדבק בקדוש ברוך הוא בשני ערוצים, זה דבקות יותר חזקה מאשר בערוץ אחד, נדמה לי שזו הסברה פשוטה. מה זה נקרא הבדל? זה טקסט וזה טקסט, אני מסכים, את הכל הקדוש ברוך הוא דיבר. אתה שואל אותי, אבל איזה לימוד תורה הוא יותר לימוד תורה, הוא יותר נדבק בקדוש ברוך הוא? נשאר הלכה. זה מה שיוצא מפה, אוקיי? לא אומר שזה מהקדוש ברוך הוא וזה לא, הכל מהקדוש ברוך הוא. אבל עדיין כשאני עוסק בזה, זו דבקות ברמה יותר גבוהה, מאשר כשאני עוסק בטקסט לא הלכתי. תראו, יש... בתחילת פרק ב' שם, זה היה בפרק ו', מה שקראתי עכשיו. בתחילת פרק ב' הוא, זה איזה פלפול חסידי. עניין עסק התורה לשמה, האמת הברור, כי לשמה אין פירושו דבקות, כמו שסוברים אתה רוב העולם, חסידים. דבקות הוא מתכוון חוויה דבקות. שהרי אמרו רבותינו ז"ל במדרש, שביקש דוד המלך עליו השלום מלפניו יתברך, שהעוסק בתהילים יחשב אצלו יתברך, כאילו הוא היה עוסק בנגעים ואוהלות. כן? דוד, המדרש הזה אומר, שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שמי שאומר תהילים, יחשב בעיני הקדוש ברוך הוא, כמי שעוסק בנגעים ואוהלות. עכשיו הוא אומר, הנפש חיים, הרי שהעסק בהלכות השס בעיון ויגיעה, הוא עניין יותר נעלה ואהוב לפניו יתברך מאמירת תהילים. ואם נאמר שלשמה פירושו דבקות דווקא, ורק בזה תלוי כל עיקר עניין עסק התורה, הלא אין דבקות יותר נפלא מאמירת תהילים כראוי כל היום. אם החסידים צודקים, שהמטרה של הלימוד בעצם זה להביא אותנו לחוויית דבקות בקדוש ברוך הוא, וזה בעצם הערך של לימוד תורה. אז אם זה ככה, אז תהילים הוא הרבה יותר לימוד תורה משנגעים ואוהלות. רבשי ורבינה היו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שאיסור בנגעים ואוהלות יחשב גם הוא כמו אמירת תהילים. אז אם דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא שאמירת תהילים יחשב כמו נגעים ואוהלות, פירושו של דבר שנגעים ואוהלות זה לימוד תורה במהות, ודוד המלך מבקש שגם אמירת תהילים יחשב לימוד תורה. בסדר? אחרי בקשה יכול להיות שגם זה נחשב לימוד תורה. אבל עוד פעם, פה, מפה לא בטוח שאפשר להוציא היררכיה, למרות שאני לא בטוח שלא. מה, ואם זה לא נכנס לתנך הזמן? בלי שזה בתנך. פעם, כשירת רבי יהודה הלוי. אותו דבר. גם היה צריך להיות יותר מאשר נגעים ואוהלות. הוא טוען, הוא... לא, לא, אני, עוד פעם, צריך להבחין בשני דברים. מה שהוא עושה, הנפש החיים, הוא לא מדבר על מה שאני מדבר. הוא מדבר על השאלה, האם המטרה של הלימוד היא חוויית הדבקות, או שעצם העיסוק ברצונו של הקדוש ברוך הוא הדבקות. ובמובן הזה, הוא הביא את הראיה מדוד המלך עם התהילים, כי התהילים בעצם הביא אותך לחוויית דבקות הרבה יותר מאשר נגעים בועלות. במובן הזה זה ראיה טובה. אני מרחיב את זה לכיוון אחר. ושם ההערה שלך, כי אני מנסה לקחת את זה למקום שבו יש הבדל, לא, גם בחלקים בתורה שהם לא הלכות, לבין החלקים שהם הלכות. עזוב את תהילים שהוא מחוץ לתורה, בתוך התורה עצמה, אוקיי? לא, אז אני אומר, ברור, הטיעון שלי הוא לא אותו דבר כמו הטיעון שלו. אז הטיעון שלו, ההערה שלך לא, היא לא נכונה. אתה מאיר על הטיעון שלי, אבל אני כרגע עוד לא חושב אותו. בסדר? אז שהוא בעצם רוצה לומר שהמטרה של העיסוק היא לא יצירת חוויה של דבקות, אלא העיסוק בעצמו הוא מצב של דבקות. וזה הוא מוכיח טוב מההיררכיה שרואים פה בין תהילים לבין נגעים ואוהלות. אני רוצה להמשיך את זה הלאה, וזה לא מה שהוא עושה. אני רוצה להמשיך את זה הלאה למה שנראה שהוא עושה בפרק ו'. כי בפרק ו' הוא מדבר גם על החלקים שהם בתורה או בגמרא, לא משנה, היחס בין החלקים הלא הלכתיים לחלקים ההלכתיים. לאור פרק ו' נדמה לי שגם מה שהוא עושה בפרק ב' מתקשר לזה. והוא בעצם לא מתכוון רק לומר שתהילים זה לא בתורה והבקשה הייתה שזה יהיה כמו בתורה, אלא הוא מדבר על חלקים שהם לא הלכה, והיחס בינם לבין החלקים ההלכתיים. נכון? זה מה שקורה בפרק ב', אבל לאור מה שהוא עושה בפרק ו', אני רוצה לחבר אצלנו הדברים האלה, כי זה הרי מהלך, אפשר לקרוא, זה מהלך אחד אצלו, כל הפרקים האלה מהלך אחד. והטענה שלו בעצם נדמה לי שהטענה שלו אומרת משהו יותר רחב מאשר רגש מול שכל. אלא יש פה רגש או רגש או דברים שהם לא הלכה, הרגש הוא רק אחד מהם, לעומת הדברים שהם הלכה. ונגעים ואוהלות זה בעצם החלקים שהם הלכה. הוא לא אומר תהילים מול סיפורי אברהם אבינו, אלא תהילים מול נגעים ואוהלות. אז לכן כשאתה מסתכל על כל המכלול, מפרק א' עד פרק ו' וגם אחר כך, נדמה לי שעולה פה איזושהי תמונה שהוא באמת נאבק להכניס את החלקים הלא הלכתיים של התורה והנח וכל מה שמסביב, שגם זה יחשב לימוד תורה. אוקיי, אבל אנחנו עוסקים בתהילים, זה לא רק תהילים. אוקיי, נכון, נכון, אבל הוא מדבר על ללמוד תהילים. אני מניח. בחלק ג' שלו, בשער ג' שלו הוא עוסק בתפילה, שער ד' זה תורה, אוקיי? אז הוא מתייחס פה לתהילים כלימוד, כסוג של לימוד תורה. אנחנו הרבה פעמים משתמשים בתהילים, גם בתפילה שלנו, ויש הבדל. אנחנו לומדים תהילים בתור לימוד תנ"ך, או כשאנחנו אומרים פרקי תהילים כחלק מהתפילה שלנו. לא בהכרח, לא, לא, למה? כשאתה לומד תהילים, אתה לומד את השירה שבזה, אתה לא אומר את השירה, אתה לומד את השירה. אבל זה בהחלט משהו שיכול לעורר אצלך חוויות של דבקות, גם הלימוד, לא רק, רק האמירה, להפך, באובן מסוים אני חושב שהלימוד עושה את זה יותר מאשר, האמירה, אמירה, אמירה, אבל הלימוד אני חושב זה, טוב, אפשר להתפקח עליהם. אוקיי, הלימוד של שיר, הלימוד של השיר, לא אמירת השיר, אתה קורא שיר, צריך להגיד אותו, בשביל לעורר, או שאתה מסתכל עליו, מתבונן מה המשמעות שלו, זה מה שמעורר אצלך את החוויה. אוקיי? זה, לא, אני לא מדבר על השאלה, מה מעורר אצלך אמוציות ברמה יותר גבוהה. אני מניח שהקריאה מעוררת יותר. אבל העומק של החוויה של הדבקות, חוויה של דבקות זה לא בהכרח האמוציות שאתה חש כשאתה אומר שירה. החוויה של הדבקות זה כשאתה מסתכל מה עומד מאחורי הדברים, אתה יוצר איזשהו קשר רגשי עם הקדוש ברוך הוא, גם אם זאת לא שערה כמו באמירת התהילים. זה ניואנס, זה לא חשוב לענייננו, אבל אני לא חושב שאתה צודק במובן הזה, יכול שזה יותר מסעיר במובן האמוציונלי. מה שיוצר יותר קשר עם הקדוש ברוך הוא, את חוויית הדבקות, שזה העיון במשמעות של השיר. אוקיי? אבל זה לא נגעים ואוהלות. לא העיון האינטלקטואלי, זאת אומרת, התובנות האינטלקטואליות על מבנה השיר וכולי, אלא מה הוא אומר? זאת אומרת, מה הוא מתאר, השיר הזה? אתה חושב על מה שהוא מתאר, לא רק אומר אותו. אני לא מתכוון כרגע על השאלה אם זה בנוי בצורה כזאת או בצורה אחרת, איזשהו דיון פואטי או מין ניתוח כן, ספרותי של הדברים, אלא עיון בשאלה מה הוא אומר, אוקיי? טוב, זה עוד, אולי אני אעיר על זה עוד משהו, כי אני דווקא בעניינים האלה לא כל כך, לא כל כך מתחבר. אז, אבל בואו נתקדם רגע. מה שאני רוצה בעצם לומר, זה שהתורה מורכבת משני חלקים, אני חוזר לתורה ממש תורה שבכתב כזה, יש את החלק ההלכתי ויש את החלק הסיפורי, גם בגמרא, את החלק סוגיות ההלכתיות ויש את הסוגיות האגדיות, אוקיי? והחלוקה הזאת היא חלוקה שהיא נקודת המוצא לכל המהלך שאני רוצה לעשות. כיוון שיש, החלק הזה של ההלכות, של הציוויים, הוא בעצם מה שלא טעון הסבר. הוא התורה באופן הפשוט. כל השאר, בשביל להגיד שגם הוא תורה, זה טעון הסבר. אוקיי? זה בעצם הטענה. עכשיו, מה בעצם ההבדל בין שני הדברים? היה אפשר לומר שהחלקים הלא הלכתיים של התורה, גם הם באים להגיד לי משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה. דיברנו קודם על רש"י הראשון. אז אמרנו שכל ספר בראשית, אחרי פרשת הבריאה, כל ספר בראשית בעצם בא לומר שספרן של ישרים. מה ישר בעיני הקדוש ברוך הוא? למה זה חשוב? איך זה חשוב כדי ללמוד גם באמת איך נכון להתנהג. לא רק בפולמוס שיהיה לנו מול הגויים על ארץ ישראל, אלא ללמד אותנו יושר מהו. מה הקדוש ברוך הוא מצפה? ספר הישר. אז גם זה בעצם מלמד אותנו את רצונות של את הרצונות של הקדוש ברוך הוא. אפשר, עשית הישר והטוב, נכון שהוא לא נמנע במניין המצוות, אבל הוא כן אומר לנו מה הקדוש ברוך הוא מצפה שנעשה. אז אפשר היה לומר במובן מסוים שכל התורה היא רצונות של הקדוש ברוך הוא. רק יש רצונות שמועברים דרך סיפור, ויש רצונות שמועברים דרך ציווי. אבל זה לא מדויק. בואו אני אקפוץ לסוף רגע, ואחרי זה עוד פעם נחזור לזה קצת יותר בהדרגה. נגיד שהקדוש ברוך הוא אומר לי, נגיד שהקדוש ברוך הוא אומר לי ועשית ישר והטוב, הוא נגיד שבזה הוא אומר לי שהוא מצפה ממני להתנהגות מוסרית, אוקיי? בלי לפרט, כל אחד מבין מה המוסר דורש מאיתנו, והתורה אומרת ועשית ישר והטוב, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להתנהגות מוסרית. מי שלא עשה את זה, הוא לא ביטל עשה, נכון? כי זה לא מצוות עשה, זה לא נמנע במניין המצוות, עשית ישר והטוב, זה לא ביטל עשה. אבל הוא כן עשה משהו שהוא לא בסדר. מה ההבדל בין זה לבין ביטול עשה? מה המשמעות של זה שזה לא נמנע במניין המצוות? שזה לא חלק מההלכה? אולי, למרות שאתה יודע, קופין על מידת סדום, אז בית דין לפעמים קופין גם על דברים שהם מוסריים. זאת אומרת, הקווים חדים, שחור לבן, ופה זה יותר אפור. יש רמב"ן כזה על ועשית ישר והטוב, והמגיד משנה בסוף הלכות שכנים, ממש חוזר על דברי הרמב"ן, אני לא מסכים איתם בכלל. אני אדבר על זה בהמשך. אני לא מסכים בכלל. יש חלקים שהם בהלכה והם לגמרי אפורים. מה זה אהבת השם? יראת השם? מה זה אמונה? אחי השם אלוקיך? למה? אפשר להגדיר מה זאת מצוות אמונה? אפשר להגדיר מה זאת, עזוב את מצוות אמונה. מה זאת מצוות אהבת השם? לא יודע, שיש המון מדרגות, המון סיטואציות, המון... אז גם במוסר יש הרבה מדרגות וזה, אבל גם שם. ובאהבה ויראת השם יש לך כלי ברור לדעת מה כן ומה לא נכלל בזה? זו תפיסה עצמית, אבל זה יכול להיות מאוד לא ברור, יש לך חלקים מאוד לא ברורים, מאוד לא חד משמעי. ברור? אפילו ביישומים ההלכתיים שלה, קידוש השם, למות על קידוש השם, כמו דברים כאלה, שזה הגמרא קושרת את זה למצוות אהבת השם. אהבת את השם אלוקיך בכל גבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אפילו נוטל את נפשך. עד איפה זה הולך? מתפקח. למה זה משהו אחר? מה ההבדל בין דיונים הלכתיים לדיונים מוסריים? נו, ובמוסר מה ההבדל? גם שם, אני לא יודע מה נכון ומה לא נכון. אבל גם במוסר זה ככה. לא, כי אני לא יודע מה מוסרי. מה ההבדל? לא מבין מה ההבדל. זה ספק במצוות עשית ישר והטוב, וזה ספק במצוות אהבת השם. מה, מה, למה זה יותר מוגדר מזה? מאהבה? מאהבה, יראה, שמחה, מה זה ושמחת בחגיך? גם מצווה. מוגדר היטב? יותר מוגדר מאשר להיות טוב, מאשר הטוב? לא, הגמרא מכניסה לזה, בסדר גמור, אז גם המוסר אני יכול להכניס לך הגדרות. הגמרא מכניסה, או ההלכה מכניסה הגדרות, המושג עצמו הוא מושג לגמרי אפור. יש לו צדדים שחורים ולבנים בשני הקצוות, שמון אפור באמצע. אני לא חושב שנכון להגדיר שכל דבר אפור לא נכנס להלכה. יש המון תחומים אפורים בהלכה. אני לא מסתוב, אבל על זה עוד נדבר. לא, חיים ולוז'ינר לא מדבר על זה, זה הרמב"ן והמגיד משנה, לא חיים ולוז'ינר. לא הבנתי, אבל זה כן, אהבת השם זה הלכה. אבל איך אתה מגדיר את זה? כתוב, אהבת את השם לוקחה, איך אתה מגדיר את זה? אבל דבר הקורפוס של ההלכה, אתה כבר לוקח את זה כנתון. אז בוא תכניס את הקורפוס של ההלכה, גם את ועשית ישר והטוב. תכניס הגדרות והכל יהיה בסדר, וזה יהיה מצוות עשה. אין בעיה. אבל בתוך מעשית הישר והטוב, למשל, קופין על מידת סדום, יש סוגיות שקובעות מה נכלל במידת סדום. אז זה הפך להלכה? לא. אין מצווה כזאת. מצווה לא מנויה, מעשית הישר והטוב. קופין על מידת סדום זה כפייה על מוסר. אין הלכה. אין, לא ביטל תעשה, לא עברת עליו, כלום. בסדר, אני חוזר לשאלה שלי, בדיוק זה מה שאני שואל. אני חוזר לשאלה, מה ההבדל בין העברת רצון של הקדוש ברוך הוא באופן עקיף, דרך פרשיות לא הלכתיות, לבין העברת רצון בצורה של ציווי? זה רק שתי צורות להעביר לי את רצונו, אבל למה זה שני סוגים שונים? למה זה הלכה וזה לא הלכה? שניים זה הלכה, יש צורות להעביר לי את ההלכה ככה, יש צורות להעביר לי את ההלכה בצורה ישרה, ישירה יותר. מה ההבדל? יש הבדל. אני פרקפוס לסוף. נניח, בואו נחשוב עכשיו על חוק המדינה, בסדר? נניח שאנשים היו נוהגים כמו שנוהגים היום, זאת אומרת, עוצרים באדום, עוברים בירוק, במקרה הטוב, עוצרים באדום, עוברים בירוק, אבל לא היה חוק כזה שמחייב. לא היה חוק כזה. ככה היה נוהג, אוקיי? עכשיו, מישהו היה עובר באור אדום, הולך רגל, עובר באור אדום. זה היה לא בסדר. מסכן את עצמו, מסכן אחרים, נכון? האם אפשר להגיד שהוא עבר על החוק? לא, אין חוק, נכון? אז עכשיו אני שואל, מה מוסיפה החקיקה? אם זה לא בסדר גם בלי שיש חוק, מה קורה כאשר נוצרת חקיקה? נכון? זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש הבדל קטגוריאלי בין דבר שיש עליו ציווי, גם בחוק, לא אמרה לך, בין דבר שיש עליו ציווי, לבין דבר שהוא בסדר ולא בסדר, ויש בסדר ולא בסדר, אבל כשיש חוק, זה הופך את זה לקטגוריה שונה. עכשיו אתה חייב, שם תקבל צלש אצל הנשיא, אם אתה עשית את זה, היית אדם טוב, או תקבל צלג, ציון לגנאי, כן, אצל הנשיא, אם היית לא בסדר. אבל אי אפשר להכניס אותך לכלא, אי אפשר להעניש אותך, נכון? זה לא איסור או מצווה, אוקיי? נדבר על זה אם יש. יש רק איסורים, זה גם משהו שנדבר עליו. אבל כל עוד אין ציווי, אי אפשר להגיד שאתה חייב. אתה לא חייב, אתה בסדר ולא בסדר, המושגים האלה קיימים גם מחוץ לעולם החובות. אבל חובה אין כאן. נכון? לא. בדיני שמיים זה משהו אחר, בבית דין, בית דין מקים עונשים שלא מן הדין, אבל זה רק כדי לפתור בעיות. הם לא יכולים להעניש. עונש יש רק על דבר שהוא עבירה הלכתית. רק על זה. לכן יש קטגוריה שונה בין חיובים, שאני קורא להם חיובים, הכוונה גם מצוות וגם איסורים, הלכתיים, לבין בסדר ולא בסדר, גם בעיני הקדוש ברוך הוא. יש הבדל בין מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי, לבין מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו. שתי קטגוריות שונות. ועשית הישר והטוב זו ציפייה, של הקדוש ברוך הוא ממני, איך להתנהג או לא להתנהג. זה לא ציווי. אותם, לפי הפרשנות של מוני המצוות. לא מכניסים את זה למניין המצוות. נדבר עוד למה, אבל כרגע אני מניח את זה כנתון. אז הדבר הזה לא, אז זה לא אומר שהפסים האלה הם נייטרליים. הקדוש ברוך הוא, יש לו עניין שנתנהג באופן מוסרי ושלא נתנהג באופן בלתי מוסרי. אבל זה עניין. בהלכה, הקדוש ברוך הוא מצווה. בדיוק כמו המחוקק, אותו דבר. זאת קטגוריה שונה. השלכות הן שאפשר להעניש, לא להעניש, כל מיני כאלה, אבל זה רק השלכות. כל אחד מבין, אני חושב, אינטואיטיבית, יש הבדל בין מה שאני חייב ולא חייב, לבין בסדר ולא בסדר. שני דברים שונים. לפנים משורת הדין בהלכה, זה עדיין בסדר גמור, כשעושה את זה ראוי לשבח, הוא לא חייב. כשיש ציווי, אתה חייב. בסדר? כן, המשמעות של הציוויים זה בעצם לייצר קטגוריה הלכתית. בלי ציווי אתה לא נמצא בקטגוריה הלכתית. אתה יכול להימצא בקטגוריה של בסדר ולא בסדר, מוסרית, ערכית, מה שלא יהיה, לא הלכתית. בלי ציווי זאת לא הלכה. זו נקודה מאוד חשובה, אני כבר אקפוץ עוד יותר קדימה. אנשים הרבה פעמים תוהים למה התורה מצווה על דברים שמובנים אליהם, כמו לא תרצח, תגנוב, בודורים. למה התורה מצווה? זה לכאורה, למה לקרא סברה הוא? זה מיותר. יש כל מיני תירוצים כאלה ואחרים, אולי בשביל לתת עונש, לקבוע מה, כל השאלה הזאת לא נכונה, נובעת מאי הבנה. אם התורה לא הייתה מצווה, אז הרצח היה לא בסדר. הוא היה לא בסדר. הרי קין, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, אה, ולכיך, כל בני אחיך צועקים אליי מן האדמה. ואת הקדוש ברוך הוא מתייחס לקין כרוצח, בלי שהיה שם ציווי לא תרצח. הוא שופך דם האדם באדם דמו ישפך. לא היה. אבל ברור שרצח זה לא בסדר. נו, אז אנחנו יודעים שרצח זה לא בסדר עוד לפני הציווי. אבל לא, לבני נוח זה עוד, גם לבני נוח עוד לא יצטבר. שופך דם האדם באדם דמו ישפך נאמר אחר כך. בני נוח זה לא כך פשוט, זה לנוח, לא משנה, אבל זה היה אחר כך, בתורה זה מופיע אחר כך. אז מה ההבדל? כי ברגע שהתורה מצווה, זה הופך מלא בסדר לאסור. זה הסיבה שהתורה מצווה. התורה רוצה לומר שאיסור רצח הוא לא רק איסור מוסרי, הוא גם איסור הלכתי. לכן צריך ציווי, לא כדי לחדש לי משהו, כדי לקבוע קטגורית שהדבר הזה שהייתי יודע אותו קודם, אני לא צריך את הציווי כדי לדעת שאסור לרצוח, שזה לא בסדר. אני יודע שזה לא בסדר. הציווי אומר אסור זה לא אותו דבר כמו לא בסדר. כמו עם הרמזור האדום. לכן כל השאלות האלה הן שאלות שנובעות מאי הבנה. מטרת הטוען שום דבר שהייתי יודע בלי ציווי. לפעמים שואלים למה התורה מצווה, הייתי יודע את זה בלי ציווי. אין, קטגורית. אין שום דבר שאפשר לדעת בלי ציווי. כלום. כל מה שהייתי יודע בלי ציווי, הייתי יודע שהוא לא בסדר. לא הייתי יודע שהוא אסור. איזה דוגמה? שום דבר, זו דוגמה, זו דוגמה, איסור עשה לפי הרמב״ם, אבל לא כולם מסכימים, אבל נגיד אפילו שאין בזה, אין איסור עשה לפי הרמב״ם, או שאין איסור בכלל, דוגמה למה זה, דוגמה, מה שאני אומר. איסור אכילת בשר אדם זה איסור מוסרי, לא הלכתי, כי אין על זה ציווי, בדיוק זה הנקודה. נכון שאני יודע שזה לא בסדר, כן, הרב עמיטל הידוע, נכון שאני יודע שזה לא בסדר גם בלי הציווי, זה בדיוק הנקודה, אבל זה לא מייתר את הציווי, ושהציווי לא בא להגיד שזה לא בסדר, הציווי בא להגיד שזה אסור. אגב, אני חולק על הרב עמיטל. אם יש לך אפשרות לאכול בשר אדם או חזיר, תאכל בשר אדם. זה לא אסור. חזיר זה אסור. זה אותה טעות בעיניי. זה חוסר הבנה של ההבדל בין לא בסדר לבין אסור. או בין בסדר או ראוי לשבח לבין מצווה. מה? זה לא חשוב, זה איסור עשה, לא חשוב, אבל אני מדבר כאן, זה רק דוגמה, תקח משהו אחר. מידת סדום, קופים על מידת סדום, בר מצר, דין על דבר מצר, בסדר? דין על דבר מצר אין, לא נכלל בשום ציווי, אוקיי? אבל קופים על זה, למה? כי זה לא מוסרי, להתנהג באופן כזה. לא מוסרי, אבל אין איסור הלכתי. אז זה כאן יותר חמור. בדיני שמיים? אולי, לא יודע. אני חושב שבהתייחסות שלנו בדרך כלל הקדימה היא להלכות לפני הלא בסדר, הלא הלכתי, למרות שעוד נדבר על זה שאני לא בטוח גם בזה, לא בטוח. אבל בהסתכלות הפשוטה כרגע, נניח שכן, מה שאמרתי קודם על החזיר מול הצער אדם. לא, זה רצון, זה לא ציווי אלא רצון. מה? הציווי זה לא רק רצון השם, זה בדיוק הנקודה. הציווי זה לא רצון השם. הציווי זה ציווי של השם. מה שהוא קורא רצון השם, הוא מתכוון ציווי של השם. לא מה שקורא, נגיד שאני אומר לך, אני מאוד הייתי רוצה שתעבור באור ירוק, ולא באור אדום. זה רצוני. המחוקק היה בא ומתחנן לפניי, כל 120 המחוקקים. היו באים ואומרים לי, תראה, מאוד היינו רוצים שתעבור רק באור ירוק ולא באור אדום. זה הבדל, אתה מבין את ההבדל בין זה לבין כשהם מחוקקים שאסור לעבור באור אדום? כשהוא אומר רצונו של השם הכוונה ציוויו. לא, לא, רצונו, בלשון שלו, רצונו זה ציוויו. ציווי יש לקדוש ברוך הוא. לא, לא, כמו שזה ככה. סתם, לא צריך לדבר למילים. טוב, אבל אם הייתי משתמש מראש לא במילים של ציווי ורצון, הייתי משתמש ברצון מול מאוויים. בסדר? מה זה? זה סתם מילים, אני בחרתי מילים. אז מה שהוא קורא רצון, זה מה שאני קורא ציווי. כשהמחוקק מחוקק לחוק, זה מה שנקרא רוצה. מה שהם רוצים באופן אישי, כל 120 המחוקקים, לא אמור לעניין אותי במיוחד. גם אם זה צודק, גם אם זה משהו שראוי להתנהג כך. מבחינתי, מחוקק, כשהוא רוצה, רצון של מחוקק, בא לידי ביטוי בציווי שלו. לא בבידוי אצל הפסיכולוג, מה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה. לא הבנתי. כל מה שהמחוקקים רוצים צריך לקיים. זה גמור, חוק לכל דבר. יש חוקים כאלה, חוקים שמסמיכים, זה נקרא תהליכי הסמכה. אני חושב, איך אני ידע? יש ודאות במשפט, אתה יודע. תגיד, זה אדם הסביר, אז זה לא מחפה ככה, זה אדם הסביר, זה בסדר. גם יש חוק כזה בקו. חוק, זה נקרא חוק נהיגה... יש סעיף בחוקי התעבורה, שאומר שמי שלא נהג בצורה סבירה לפי תנאי הכביש, אפשר להעניש אותו כאילו הוא עבר על החוק. למרות שהוא נסע, לא יותר, כתוב 90, הוא נסע 90. אבל אם הכביש היה חלק והיה עמוס, ואתה נסעת 90, יתבעו אותך בבית משפט, ואתה יענש. יש לזה שם, אני שכחתי את השם שזה בחוקי התעבורה. זה ברור, אבל זה האדם הסביר, זה לא המפקחת. אתה רוצה את המפקחת, המפקחת צריכה להגיד לי מה היא רוצה. אם אתה מסמיך מישהו, צריך להגיד. אתה לא... לא, אני אומר, אפשר היה לפרש את זה ככה. לכן אמרתי, אני עוד לא מסביר למה לא פרשו את זה ככה. אבל עובדתית, המוני המצחות לא פרשו את זה ככה. זה לא נכנס למניין המצוות. אם הם היו מפרשים את זה ככה, זה היה נכנס למניין המצוות. לא, בסדר, אבל את זה אין סימן. בסדר, אבל זה לא חלק ממצווה אחרת, זה צריך למנות. אין פה שום אף אחד מהשורשים של הרמב"ם, לא אסביר לך למה זה לא נמנע. תחשוב למשל על איסור נדר, לא יחל דברו, וכל עצם פי ויעשה, כי אני שסב אליו. אוקיי? האיסור נדר לא אומר מה אסור. אתה, מה שאתה נודר, זה מה שאתה אומר שאתה צריך לקיים. אבל יש מצווה כזאת בתורה. לתורה אין בעיה לקבוע מצווה שהיא סכמה, שאתה ממלא את הפרטים, או לא תסור לגבי חכמים. אז חכמים קובעים מה אסור, ולאחרי שהם קבעו, התורה אמרה שאני צריך לשמוע בכולה. גם פה התורה יכלה להגיד, כל מה שהמוסר אומר הוא איסור לאו, עכשיו צריך לקבוע מה המוסר אומר. זה עדיין היה צריך להימנות במניין המצוות. אם זה לא נמנע במניין המצוות, פירוש הדבר, זאת לא מצווה. גם אחרי שאתה יודע מה המוסר אומר. זה מוסר, זה לא מצווה. אלא אם כן, יש הסבר למה הוא לא נמנע. הסבר הלכתי. הרמב״ם זה 14 השורשים של הרמב״ם. למה זה, הוא מסביר בכל מיני סיבות, נגיד משהו שנכלל במשהו אחר, או כל מיני דברים מהסוג הזה, בסדר, שיש, אם יש כפילות, או כל מיני שורשים מן הסוג הזה. אבל אחרת, כן. אחרת זה לא מצווה, זה לא הלכה. או הלכות דרבנן, שהוא אחר. אבל הלכות דאורייתא, שהלכה למשה מסיני, זה לא נמנע במניין המצוות, כי הלכות למשה מסיני לא נמנות, זה גם הלכה. דברים שיוצאים מדרשות לפי הרמב״ם גם לא נמנע. אז זה גם הלכה. כל דבר כזה יש לו סיבה למה הוא לא נמנע בכללי המניעה. אבל עשית הישר והטוב, תסתכלו בכל השורשים של הרמב״ם, לא תמצאו שורש למה זה לא נמנע. זה לא נמנע כי זה לא הלכה. Okay? יש ברמב״ם מעט מאוד שורשים שעוסקים במשהו שלא נמנע כי הוא לא הלכה. רוב השורשים של הרמב״ם עוסקים בשאלה למה הדבר לא נמנע למרות שהוא כן הלכה. יש כפילות בכל מיני דברים כאלה. ויש פה ושם כמה שורשים שמצביעים על משהו שהוא לא הלכה, לכן הוא לא נמנע. טעמים לא נמנע. לא ירבה לו אנשים ולא יסור לבבו. אז אבל לא יסור לבבו, לא נמנע. אבל למה הוא לא נמנע? כי זה לא ציווי, זה טעם. אז פה באמת זה לא נמנע, כי זה לא הלכה. זה רק הסבר להלכה. טעם להלכה. אוקיי? אז יש שורשים מסוימים שהם מסבירים לך למה משהו לא נמנע למרות שהוא הלכה. יש שורשים אחרים שמסבירים שמשהו לא נמנע כי הוא לא הלכה. Okay? עשית הישר והטוב לא נמנע כמו שבראשית ברא אלוקים בשמיים ואת הארץ לא נמנע. הרמב״ם לא צריך להסביר למה בראשית ברא אלוקים בשמיים ואת הארץ לא נמנע. כי אין את מה למנות, זה לא אומר כלום. עכשיו, ועשית הישר והטוב מבחינת הרמב״ם זה כמו בראשית ברא אלוקים בשמיים ואת הארץ. אין הסבר, וזה לא נכנס בעניין המצוות. כי זה לא הלכה. מדבר עוד על מוסר והלכה. אני בכלל קיצוני בהבחנה הדיכוטומית בין מוסר לבין הלכה. אין שום קשר בין שתי הקטגוריות. אז זה עוד חזון למועד. אז נחזור אלינו. אז בעצם יש פה שתי קטגוריות שההבדל היסוד, יש השלכות להבדלים ביניהם, אז זה מרגישים, אז זה לא מרגישים. אבל ההבדל עצמו, לא ההשלכות, ההבדל עצמו הוא כמו ההבדל בין לא ראוי לאסור, או בין ראוי למצווה, חובה, מצווה. אוקיי? זה בעצם, יש פה הבדל קטגורי, יש לו השלכות להבדל הזה, זה ההבדל הבסיסי. כשאנחנו מדברים על ההלכה, אנחנו מדברים על כל מה ששייך לחובה ולאסור. לא לראוי וללא ראוי. הראוי והלא ראוי הוא חוץ הלכתי. החובה והאסור זאת הלכה. איפה הדברים האלה מופיעים? בצורה הכי חדה, נדמה לי, ברמב״ם, הזכרתי קודם את השורשים של הרמב״ם, השורש השמיני של הרמב״ם. השורש השמיני של הרמב״ם, זה מילה על השורשים. חביבים עליי, כתבתי עליהם ספר רב קרס. שורשים של הרמב״ם, 14 כללים, שבהם הוא מפרט איך הוא בנה את מניין המצוות שלו, איך הוא הגיע לתרי"ג, רמ"ח ושס"ה, אוקיי? הוא מסביר איזה מצוות הוא הוציא, איזה מצוות הוא הכניס, מה כפול, מה לא, כל הכללים, איך בדיוק הוא ארגן את המצוות. אתם צריכים להבין, אנחנו מקובלנו שיש תרי"ג מצוות. תסתכלו, תעברו על התורה ותנסו לסמן כל מקום שהוא מצווה, לא תגיעו אפילו במקרה לתרי"ג. שום סיכוי בעולם. אף אחד לא יגיע לתרי"ג. יש הרבה יותר או הרבה פחות, תלוי איך אתם סופרים, תלוי מה סופרים. סופר מסובך, איך בדיוק להגיע לתרי"ג. לכן הרמב״ם, כמי שיש לו מתודולוגיה מאוד רפלקטיבית, כאילו מסתכל על אופן העבודה שלו עצמו, ומנסח את הכללים שלפיהם הוא עובד. אוקיי? אז השורשים אלה הכללים שנותנים לנו להבין איך הוא הגיע לתרי"ג מצוות. השורש השמיני של הרמב״ם, הולך ככה, אני אקרא לכם את החלק הראשון של השורש. השורש השמיני, שאין ראוי למנות שלילת החיוב עם האזהרה. זה הכלל, מה זאת אומרת? יש פסוקים שנקראים אצל הרמב״ם שלילת חיוב, הם לא נכנסים למה שנקרא אזהרה. אזהרה זה לאו. שלילת חיוב זה לא אזהרה. ולכן את זה לא מונים במניין מצוות הלא תעשה. מה הכוונה? שהוא מפרק. דה. יש הקדמה, קדמה קצת ארוכה, בואו נקרא אותה. דע שההזהרה היא אחד משני חלקי הציווי. ההזהרה היא לאו, יש שני חלקים לציווי, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. הזהרות זה מצוות לא תעשה. אז ההזהרה היא אחד משני חלקי הציווי. וזה, כי אתה תצווה למצווה שיעשה דבר אחד, או שלא יעשהו. מצוות תעשה או מצוות לא תעשה. כמו שתצווהו לאכול ותאמר לו אכול, או תצווהו להרחיק מן האכילה ותאמר לו לא תאכל. ואין בלשון הערבי שם יכלול שני אלו העניינים יחד. כידוע הספר נכתב ערבי, לא היד החזקה, ספר המצוות, וגם השורשים נכתבו ערבי. בערבית אין מילה שמחברת מצוות תעשה ומצוות לא תעשה למילה אחת. אין מילה כזאת. תכף נראה, הוא אומר שלא. הוא כבר זכרו זה המדברים במלאכת ההיגיון. ההיגיון אגב, זה לא לוגיקה. היגיון לשון הגה. להגות, לדבר. לשון. תחמי הלשון. אה? כן, בדיוק. ואמרו זה לשונם. ואולם, הוא מצטט עכשיו, ואולם הציווי וההזהרה, אין להם בלשון, ציווי והזהרה, אתם שמים לב זה בעברית. לא יודע מה היה כתוב פה בערבי דרך כלל. הציווי והעזרה אין להם בלשון הערבי שם יקבצם. ונצטרכנו לקרוא שניהם בשם אחד מהם, והוא הציווי. בערבית, באופן בסיסי בערבית, ציווי זה מצוות עשה, אזהרה זה מצוות לא תעשה. בגלל שאין שם שיכיל את שניהם לקטגוריה משותפת, משתמשים במילה ציווי באופן מושאל כמשהו שכולל את שתי הקטגוריות. זה מאוד מעניין, זה נראה לנו נורא מוזר. אנחנו כבר כל כך רגילים לשימוש במילה מצווה, גם למצוות עשה וגם למצוות לא תעשה, אנחנו לא מבינים מה הוא רוצה. שימו לב, הרמב"ם לפחות בערבית, אני לא בדקתי את ה... איך העסק הזה התגלגל מערבית לעברית, ומתי זה מופיע, מתי מופיע בעברית לראשונה מצוות לא תעשה. זהו, אני לא יודע, זה דוגמה מעניינת. כי אני חושב שלפחות מהרמב״ם הזה משתמע שזה שימוש שהגיע אלינו מערבית. בהמשך הוא אומר שהמילה בעברית היא גזרה, גזרות מלך. זה כולל מצוות, עשה ולא תעשה, מצוות ועזרות. אבל מצוות זה רק מצוות עשה. ובערבית יש מצוות, יש עזרות, אבל אין גזרות. מילה גזרות אין לה מילה בערבית. אוקיי? ולכן בערבית משתמשים באופן מושאל במילה מצווה, גם כשם כולל למצוות עשה ולא תעשה. אגב, הפוליטיקלי קורקט של היום, שמשתמשים בלשון זכר, כדי לדבר על ציבור שכולל גם זכר וגם נקבה. מה שזה לי בורר. אוקיי? במקור, זה באמת שימוש מושאל. ולכן אין בזה שום בעיה, לא אמורה להיות לזה שום בעיה פמיניסטית. עם הדבר הזה. אנחנו מדברים, אתם הולכים, ואני מדבר על נשים וגברים ביחד, המילה אתם פה לא מתפקדת בתור זכרים. כן? בדיוק? הוא מתפקד בתור איזושהי קבוצה לא מסומנת. שזה שימוש מושאל לאתם זכרים. האתם זכרים הוא באמת שימוש של זכרים. תבדיל מאתם. כשיש זכרים ונקבות ביחד, הביטוי אתם לא נובע מהעלמת הנקבות. אלא מזה שבעברית השימוש של מין לא מסומן נבחר להיות כמו שימוש של הזכר, זה הכל. כמו שבציוויים, במצוות, אנחנו בוחרים את המילה מצווה, שהיא בעצם מצוות עשה במקור, כדי לתאר את כלל המצוות, כולל העזרות גם כן. פשוט זה השימוש המצווה, אם צריך לבחור אחד מהם, בחרנו אחד. אוקיי? שמע? זה כבר במשנה, מעניין. זאת אומרת, אז זה כנראה, הרמב״ם, אני מניח שהרמב״ם הכיר את זה, אז כנראה הוא לא מתכוון פה לטענה היסטורית, אבל בערבית זה כך. את לא בטוח שלעברית זה הגיע מערבית, כי הוא מתאר את העברית, כאילו שבעברית אין שום בעיה, מצוות זה רק מצוות עשה, אזהרות זה רק להבים, וגזרה זה השם שכולל את שניהם. בסדר? גזרות מלך, הוא מביא את חזרה על גזרות מלך. משמשת, אני חושב, בספרות התלמודית, לא נכון שהמילה גזרה היא המשמשת לחוט של מצוות עשה ולא תעשה, אני לא יודע, אבל ככה הרמב״ם טוען, אוקיי? אופן, אז בעברית, גם תחשבו על זה רגע, שאלה פילוסופית מעניין. יש חוקר לשון, בעצם לא למד איזה פורמלית, אבל הוא חוקר שמתקים בו הרבה, שנקרא וורף, זה היה שמו. והוא עסק הרבה בהשפעה של הלשון על המחשבה. קראתי פעם מאמר ב-Nature, שהוא מתאר שם שבט ביערות ברזיל, שבט הפיראי. והם, יש עוד כמה שבטים כאלה ידועים ברחבי העולם, שיטת הספירה שלהם זה one too many system. זאת אומרת, הספרות, המספרים שיש להם זה 1, 2 והרבה. אז זה האבולוציה, כנראה הם קרובים יותר. השבטים האלה, יש להם בעולם המספרים שלהם, יש אחד, שתיים והרבה. זהו, ובאמת עשו כל מיני ניסויים, נגיד להבדיל בין 7 ל-8 הם לא מצליחים. זה נראה להם פחות או יותר אותו דבר. בין 5 ל-20 הם יבדילו, כן יבדילו. אבל 7 ו-8 או 10 ו-11 הם לא יבדילו. וכמובן אפשר ללמד אותם, זה לא חוסר באינטליגנציה. יש להם אינטליגנציה, הם יכולים לקלוט את זה, אחרי שלימדו אותם הם תפסו את זה היטב. פעמיים, אז לא ספק. כן. יש דוגמאות יותר רווחות לעניין הזה. אפשר, האסקימוסים, כידוע, יש להם איזה 30 מושגים עבור שם. כל ניואנס כזה, יש להם שם אחר, בכלל. אנחנו, מבחינתנו, לא קוראים לה הכל שלג, וגם לא היינו רואים הבדל. זה נראה, לא יודע, מי שלא מכיר, זה נראה אותו דבר. אתה אסכימוסים, זה תופעות אחרות לגמרי, זה שלג, זה בלג, זה כלג, זה לא משנה, יש להם 30 מושגים כאלה, כל אחד מהם זה תופעה אחרת. עד כדי כך, שאני לא בטוח בכלל, שמבחינת האסכימוסים זה באמת 30 גוונים של אותה תופעה. 30 גוונים של לבן, מה שנקרא. יכול להיות שיש להם, זה פשוט 30 תופעות. מי אמר שהם בכלל רואים בזה איזשהו מינים שונים של אותו סוג? לא יודע. אתה לא תרגיש, לא, אני אומר לך, מעבר לשמות, אתה לא רק שלא תדע איך לקרוא להם, אתה לא תרגיש. לא, אם הבדל גדול אתה כן תרגיש, בהבדל קטן לא תרגיש, כמו עם השבע והשמונה. לא תרגיש, אתה תראה אותו דבר. מה? כן, זה בעברית. לא, אז אנחנו כן מבינים את ה... אחרי שמסבירים, אנחנו מבינים, אנחנו לא מכירים את המילה. לגדור, לעירות, כן? שלמר, שלמזר, כן. אז הרבה פעמים חוסר היכולת הלשוני, או חוסר האוצר המילים הלשוני, מפריע לנו במחשבה. לפעמים אוצר המילים הזה חסר לנו, כי במחשבה אין לנו את ההבדל הזה. זה מאוד מעניין מה יוצר את מה. בכלל לא ברור, יש פה פרדוקסים מעניינים סביב העניין הזה. כי המילה לא יכולה להיווצר, אם אתה לא מבין שיש הבדל, נכון? לא היית מייצר מושג שונה אם אתה לא מבין שיש הבדל. אבל אתה לא תמיד מבין את ההבדל אם אין לך מילה. והם מייצרים את המינוח, ובאמצעות זה מבהירים לכל האחרים. יכול להיות, זה מוצא אפשרי. אוקיי? אבל בכל אופן, לענייננו, המינוחים הרבה פעמים עוזרים לנו להבחין את ההבחנות עצמן. זאת אומרת, חוסר במינוח, כמו שידוע בשם רב חיים, כן? חיסרון בהסברה זה חיסרון בהבנה. אז מי שלא מסביר טוב, הוא בדרך כלל גם לא מבין טוב. אם אתה מבין טוב, אתה תדע להסביר טוב. זה לא תמיד נכון, אבל יש בזה משהו. אוקיי? למה אני אומר את זה? כי תנסו לחשוב רגע על עולם, כמו העולם הערבי, שיש לכם ביטוי למצוות, עשה, יש לכם ביטוי ללאווים, ואין לכם מילה שמחברת את שניהם. בהחלט ייתכן, אפשר לחשוב, לעלות על הדעת מצב, שאנשים לא יעלו בדעתם שיש בכלל קשר בין שני הדברים האלה. מה הקשר? זה מצוות שאומרות לי לעשות כמה דברים, זה אוסר עליי לא לעשות שום דבר. למה בכלל שהם יהיו שני מינים של אותו סוג? יכול להיות בהחלט שאנשים בכלל לא יעלו על דעתם, שזה בעצם שני תת גוונים של אותו סוג. אלא הם תראו בזה פשוט שני דברים שונים. עד שיבוא אותו אחד שיש לו את ההבנה דקה יותר, נגיד רגע, רגע, שימו לב, שני אלה בעצם זה שייכים לעולם הנורמטיבי, ובתוך העולם הנורמטיבי יש נורמות עשה ונורמות לא תעשה. אז העולם הנורמטיבי זה בעצם הקטגוריה שמאגדת את שני סוגי המצוות האלה. אוקיי? ובערבית היה צריך להמשיג את זה באיזשהו אופן, עד שאין לזה מילה, אבל משתמשים במילה מצווה גם כדי לתאר את המין, שזה מצוות עשה, וגם כדי לתאר את הסוג. הסוג זה מצוות בכלל, זה ולא תעשה. אוקיי? עכשיו, למה הדבר הזה הוא חשוב? כי מה בעצם ההבדל בין השימוש במילה מצווה, ראשון במילה מצווה, ושימוש השני במילה מצווה? שימוש הראשון במילה מצווה, זאת עושה משהו מאוד קונקרטי. שימוש השני במילה מצווה, משהו הרבה יותר מופשר. ובעצם הייתי אומר, הייתי קורא לזה בעברית של היום, הייתי קורא לזה נורמה. נורמה, שיש נורמות עשייה ונורמות אי-עשייה. מה זה נורמה? נורמה זה בדיוק ההבדל בין אסור וחובה לבין ראוי ולא ראוי. נורמה, אני מקווה נורמה במובן המשפטי, כן, לא נורמה, שאומרים דברים נורמטיביים, אז להפך, דברים נורמטיביים זה הדברים המוסריים, מה שרגילים לעשות בחברה. אומר על נורמה במובן כמו שמשפטנים מדברים על נורמה, אוקיי? נורמה משפטית. כאשר אני מדבר על מצוות עשה ולא תעשה, ההבדל בינן לבין רצונות או מאוויים אחרים, זה שהם שייכים לספירה הנורמטיבית, המשפטית. חייבים או אסור, להבדיל מראוי ולא ראוי, שלא שייך לספירה הזאת. המילה מצווה בשימושה המופשט מדברת על זה. נכון? הבדל של חז"ל בין חוקים ומשפטים הוא לא זה. חוקים זה בלי... החז"ל מסבירים אבל חוקים זה בלי טעם ומשפטים זה עם טעם. למה אתה מפרש את המושגים האלה? אבל לענייננו לא משנה כרגע באיזה מינוח משתמשים, מה שחשוב לי זה מה המינוח מסמן. לא משנה באיזה מינוח שאתה רוצה, אבל רק רוצה לחדד את ההבדל בין שני הדברים האלה. כאשר אני אומר, נגיד, תחשבו למשל על... זה די, תראו, די קשה לי להסביר את זה. למרות שלכולנו זה ברור. כי אם אנחנו אף פעם... תחשבו למשל, כשאני אומר את המשפט אסור לרצוח, ואת המשפט לילה עכשיו. עכשיו בחוץ חושך. זה נראה לכם סוגים שונים של משפטים? אותו סוג? זה משפט וזה משפט. זה כבר, כן, אסור לרצוח זה טענה עובדתית? לא, כתוב שאסור לרצוח זה טענה עובדתית. אסור לרצוח, לא כתוב שאסור לרצוח. אני שואל, הטענה אסור לרצוח. אם אתה מניח פה המון הנחות, אני מסכים להנחות האלה. אני מכיר, אני חושב, שאני חושב. אבל אני מסכים שאסור לרצוח הוא תוצאה של איזושהי התבוננות מוסרית, אבל זאת הנחה מסוימת. יש הרבה אנשים שלא מקבלים את ההלכה. ולשיטתם הטענה אסור לרצוח, היא בכלל לא מהסוג של עכשיו חושך בחוץ. כדי לבדוק אם הטענה עכשיו חושך בחוץ היא טענה נכונה או לא, צריך להסתכל בחוץ ולראות. אם חשוך בחוץ, אם יש התאמה בין מצב העניינים בעולם לבין תוכן הטענה, אז הטענה היא אמיתית. אם אין התאמה, הטענה שקרית. נכון? וכשאני רוצה לבדוק האם אסור לרצוח היא טענה אמיתית או טענה שקרית, מה אני אמור לבדוק? תסתכל בספר החוקים. טענה אסור לרצוח לא אומרת שיש חוק שאסור לרצוח. טענה יש חוק שאסור לרצוח היא טענת עובדה פשוטה. ברור, לבדוק אותה צריך להסתכל בעולם, במקרה זה בספר החוקים, ולראות. אבל אני לא מדבר על הטענה יש חוק שאסור לרצוח. אני מדבר על הטענה אסור לרצוח. את מה אני אמור לבדוק כדי לראות אם זו טענה נכונה או לא? אין את מה לבדוק. לכן הרבה אנשים טוענים שזאת לא טענה בכלל. אצל אריסטו טענה זה משהו שיכול שסובל שיפוטים של אמת או שקר. זה נקרא טענה. אתה משווה איזה מול משהו, אתה בודק אם זה אמת או שקר. טענה אסור לרצוח, זה כמו שאני שואל אותך מה השעה. זה טענה? מה השעה עכשיו? זה טענה? לא. כי אי אפשר להגיד עליה לא שהיא אמיתית, לא שהיא שקרית, זאת שאלה. לא טוען משהו. אני שואל. נכון? אי אפשר להגיד על זה אמיתי או שקרי. לא, אתה יכול לטעון טענות בלי לבדוק, אבל הן מוגדרות כטענות, בגלל שבאופן עקרוני צריך לבדוק אותן. הן טענות טענות על העולם, ואפשר לבדוק ולראות האם זה אמיתי או שקרי. אה? טענה. תבדוק בכל מקום בעולם ותראה שאין ריק. באופן עקרוני, זו טענה שניתנת לבדיקה. היפותטית לפחות. היא טוענת משהו על העולם, אז יש מול מה להשוות. לא תמיד אנחנו נצליח לעשות את זה. אבל יש מול מה להשוות. אבל אסור לרצוח, לא ברור שיש בכלל מול מה להשוות. לא בגלל שאנחנו לא יכולים. אלא אין משהו שמול לא צריך להשוות את זה. בדיוק זאת אותה שאלה. כמו כשאני שואל אותך מה השעה. זאת לא טענה, נכון? עכשיו, איך לבדוק? זה עדיף מה כבר, אתה מרגיש יותר טוב משמחה מאשר כשאתה מצטער, זאת טענת עובדה. אבל כשאתה, אתה כבר צריך להגדיר מה זה נקרא עדיפה. עדיפה הכוונה שאתה מרגיש יותר נוח עם זה. אפשר לשאול אנשים ולבדוק, אין בעיה. אם אתה קובע את זה כקביעה ערכית, שמחה עדיפה מצער, מה אתה אמור לבדוק? מה שכן או שלא, אין מול מה לבדוק את זה. אומר, אם אתה קובע את זה כקביעה ערכית, עדיף להיות בשמחה מאשר להיות בצער. אם אתה אומר, עדיף לי, פשוט אני מרגיש יותר נוח, ככה אין בעיה, זו פעולה פשוטה, זו פסיכולוגית. כן? מה אתה מתכוון, קיצור? יש הרבה מאוד משפטים שהם לא טענות. שאלות הם לא טענות. משפטים כמו טענות אתיות, מוסריות, גם כן, יש הרבה אנשים שיגידו שאלה לא טענות. אותו דבר הנורמות, מצוות, סוכי ציווי, לא תעשה מצוות, לא תעשה, הם לא טענות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זו טענה. אפשר לבדוק, תיאורטית אפשר לבדוק, היינו יכולים להסתכל ולראות, אם הוא ברא את זה ראשון, לא היינו, אם זה היה ראשון. אבל באופן עקרוני זה משהו שאפשר להשוות אותו מול הטענה, ולראות אם זה נכון או לא נכון. לכן זו טענה. אבל לא תרצח, זאת לא טענה. לא תרצח לא אומר משהו על העולם. הוא מצווה אותי. יש בלשון, יודעים, אנחנו עושים הבחנה בין פסוקי ציווי לפסוקי חיווי. ציווי זה אחד הזמנים, נכון? יש עבר, הווה, עתיד וציווי. קוראים לזה זמן, לדע למה. אבל ברור, זה סוג אחר של משפט. עבר, הווה ועתיד, כולם זה טענות חיווי. אתמול היה חושך, היום חושך, מחר יהיה חושך. כל אלה זה טענות עובדה. על העבר, על ההווה או על העתיד. אוקיי? כאשר אנחנו מדברים על משפט בזמן ציווי, זמן במרכאות ציווי, זה בא לומר שציווי זה פסוק מסוג אחר מאשר הטענות. טענות יכולות להיות על עבר ובי עתיד. ציווי זה משהו רביעי. לכן גם זה, אני חושב שלכן זה גם זה נקרא זמן. כי הוא לא, אין ציווי בהווה, בעבר ובעתיד, ציווי הוא תמיד על העתיד. אני מצווה לך לעשות משהו בעתיד. אבל זה לא בגלל, אבל עדיין זה נחשב זמן אחר. למה? כי ציווי זה סוג אחר של פסוק. פסוק מצווה, זה פסוק חיווי ופסוק ציווי. פסוק חיווי הוא מחווה טענה כלשהו, הוא אומר משהו. והטענה הזאת, אפשר לבדוק אותה, נכון, לא נכון, להווה, לעבר, לעתיד, אוקיי? ציווי אין את מה לבדוק, הוא לא טוען כלום, הוא מצווה. זה כמו לשאול, כמו ששאלה היא לא טענה, גם ציווי הוא לא טענה. לא. לא. לא, 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 לא. ברגע שאתה מכניס את זה לעבר, הווה ועתיד, אתה לא מדבר על הרצח עצמו. אתה מדבר על נורמות ששררו בחברה מסוימת. זה טענת עובדה פשוטה. בחברה הזאת מקובל שאסור לרצוח, זאת טענת עובדה. אבל זאת לא אותה טענה כמו אסור לרצוח. הטענה הראשונה היא תיאורית, מתארת עובדה. אתה יכול לא להסכים עם החברה ההיא. אבל החברה ההיא חושבת שאסור לרצוח. זה בסדר גמור. כשבספר החוקים כתוב שאסור לרצוח, זאת טענת עובדה. תבדוק את ספר החוקים ותראה. אגב, טענה לא נכון. לא כתוב שאסור לרצוח, כתוב שהרוצח הוא נשאר כך וכך. רק בית משפט צריך להטיל עליך עונש. לא כתוב שאסור לרצוח. אבל זו טענה, גם טענה לא נכונה היא טענה. טענה שאפשר לבדוק אותה היא טענה. או שהיא אמיתית או שהיא שקרית. אבל סוג משפטים שאי אפשר לבדוק אותם הם לא טענות. שאלות הם לא טענות, ציוויים הם לא טענות. נורמות מוסריות הם לא טענות. לא תיאורים. מה מקובל בחברה מסוימת, אלא מה המוסר אומר. זה לא טענה. אז אתם פתאום רואים, זה עולם אחר לחלוטין. העולם של מצוות עשה ומצוות לא תעשה, הפסוקים שמבטאים מצוות עשה ומצוות לא תעשה, הם פסוקי ציווי, לא פסוקי חיווי. וזה, זאת הנקודה שמבחינה את שני החלקים האלה בתורה. פסוקי חיווי מול פסוקי ציווי. פסוקי ציווי זה פסוקים שבעצם שייכים לספירה הנורמטיבית, הם לא טענות. פסוקי חיווי זה פסוקים שמדברים על עובדות. החלקים בתורה שהם עובדתיים, יכול להיות שאני לומד מהם דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה, אחרת הוא לא היה מכניס על התורה. אבל הפסוקים עצמם הם פסוקי חיווי, אז הם לא הלכה. זה בעיה גדולה, למה זאת מצוות עשה בלי קשר למה שאני אומר. ראירו על הרמב״ם, בעיה מאוד גדולה. צריך להסביר קודם כל את הרמב״ם, ואז לנסות לחשוב למה הדבר הזה מוגדר כמצווה. קודם כל צריך להבין מה זה אומר. בכלל לא ברור. מה שייך לצוות מישהו לזה שהאלוקים הוא המתוות. אני לא מקבל אותו, אז גם במצווה הזאת אני לא אעשה. מהרבה סיבות המצווה הזאת היא מופרכת לגמרי. כן, אבל הם לא ייכנסו למניין המצוות, הם שני מאמרות, הם שתי דיברות שהקדוש ברוך הוא אמר. אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. אבל העובדה שמוני מצוות אחרים חולקים על הרמב"ם, לא מונים את המוני שמה. אי אפשר לבנות את זה. לא אסביר את הגמרא הזאת במכות שם. אז אתה יהיה מצוות. אז אם אני רוצה, אני רוצה רגע לחזור ולסכם, בעצם הטענה היא שהפסוקים המצווים הם קטגוריה עצמאית. אותו חלק בתורה שהם פסוקים מצווים, זאת קטגוריה לעצמה, זה סוג אחר של פסוקים. זה מה שנקרא הלכה. הלכה זה מה שיוצא מהפסוקים האלה. מה שיוצא מפסוקים אחרים זה מאוויים, זה רצונות, ציפיות. לקדוש ברוך הוא מאיתנו. זה לא ציוויים, זה לא הלכה. תראו, ברמב״ם פה, בשורש השמיני, הוא ממשיך ככה לפרט עוד הרבה, לאיפה הוא חותר אחרי כל ההקדמה הזאת. הוא רוצה לטעון, אחרי שהוא עושה את ההקדמה הזאת, אז הוא אומר, אמנם שלילת החיוב הוא עניין אחר, שזה לא נמנע במניין הלדי, שלילות החיוב. והוא שתשלול נשוא מנושא, ואין בו מעניין הציווי שום דבר כלל. באומרך, לא אכל פלוני אמש, ולא שתה פלוני היין, ואין ראובן אבי שמעון, והדומים לזה, כל אלה הם לא פסוקים מצווים, לכן ברור שהם לא לאווים, למרות שהמילה לא מופיעה בהם. חז"ל הרי אומרים, ישמר, פן ועל, זה האינדיקציות שלנו ללאווים, נכון? אתם יודעים איך אנחנו מאתרים פסוק שהוא לאו? צריך להופיע בו ישמר, פן, על ולא. אחד מארבעת המילים האלה. אומר הרמב״ם, אבל לא כל פסוק בלי לא, הוא לא לאו. אבל לא כל פסוק שיש בו לא, הוא כן לאו. לפעמים הלא מופיע בתור שלילת החיוב, לא בתור ציווי. כן? לא תבשל גדי בחלב אמו, זה ציווי. זה לא מצווה. אבל לא אהבתי את הארוחת ערב אתמול, זה לא מתאר, לא מצווה. זה פסוק חיווי. יש הרבה דוגמאות כאלה בתור. עוד רגע, אבל אז הוא אומר, לא אכל פלוני אמש, לא שתה פלוני היין, אין ראובן אבי שמעון, כל אלה זה שלילת החיוב. מופיע פה מילה לא, אבל ודאי שזה פסוק חיווי ולא פסוק ציווי. אבל זה טריוויאלי, שזה הוא לא היה עושה שורש. הוא אומר, אגב, בערבית זה שתי מילים שונות. לא מצווה ולא שולל זה מה, זה לה ומה. לא יודע ערבית, אבל ככה הוא קורא. לה. זה שלילת, זה שלילת, שלילה המצווה, ומה זה שלילת, שלילת החיוב, ככה הוא טועה. וישללו גם במילת לא, ובמילת ליס, או ליס, לא יודע, לא יודע, לא יודע ערבית. עכשיו הוא אומר, בעברית, המילה לא, פה העברית יותר ענייה מהערבית. זה מה שהיה קודם. בעברית אומרים לא על שני ההקשרים, ולכן זה מבלבל. למה זה מבלבל? הרי כל הפסוקים האלה, לא אהבתי, פלוני, זה אף אחד לא ימנה את זה כלאו, נכון? אבל תראו עכשיו מה, איפה כן זה יכול לבלבל. הוא אומר, נגיד למשל, לא קם נביא עוד בישראל כמשה, רצית דוגמה. זה ברור שזה לא לאו, נכון? זה לא מתאר, זה לא מצווה. לא להתייחס לאף נביא כמו משה. אבל זה, בתיאור, לא איש אל ויחזב. בסדר? בבלק. לא תקום פעמיים צרה. לא, ולא עמד איש. ולא קם ולא זע ממנו. כל הלואים האלה הם לואים מתארים, לא לואים מצווים, אוקיי? לכן זה ודאי לא עליו, כך אומר הרמב״ם. אבל אלה פשוטים, תראו את ההמשך. הוא אומר, הוא כבר נעלם זה מזולתנו, הבאג, תמיד הוא תוקף את באג ב-30, עד שמנה לא תצא כצאת העבדים, ולא ידע כי זה שלילה, לא עזרה. זה כבר כן מבלבל. אז זה לא תצא כצאת העבדים, זה לכאורה פסוק מצווה. אבל זה פסוק הלכתי, הוא לא מתאר משהו שהיה. למה שזה לא יהיה לאו? זה כבר עדין יותר. אז בהאג באמת מונה את זה כלאו. בדיוק, הרמב״ם אומר, הוא ביאור זה כמו שאספר, וזה, כי האל כבר דן במי שיקה עבדו ומתו הכנעניים, ויחסרהו בעת ההקאה, אחד מראשי האיברים, שהוא יצא לחירות. כן, יציאה בראשי איברים, אם מקים עבד, אחד מ-24 ראשי איברים נפגע, הוא יוצא לחירות. אוקיי? עבד כנעני, או או שפחה כנעני. והיה עולה במחשבתנו, אם הדבר הוא כן, בעבד כנעני, כל שכן בעמה עברית, והיא שחיסרה אחד מראשי איבריה, תצא לחירות. ושלל ממנה זה הדין, ואומרו לו, תצא כצאת העבדים. כאילו יאמר, אינו מתחייב שתצא לחירות בחסרון איבר מאיברים. הדין של יציאה בראשי איברים קיים בעבד כנעני ולא בעמה עברייה. ובעבד עברי. אז הלא הוא לא שולל, לא מצווה. אין איסור להוציא אותם כצאת העבדים. החיוב להוציא אותם כצאת העבדים לא שייך בעבד עברי. זה לא שולל, זה לא מצווה. זה הרבה יותר עדין כבר. אוקיי? אבל העיקרון ברור. ואת העיקרון, פה הרמב״ם מחדד הכי מוצלחת שאני מכיר, את ההבדל בין פסוק ציווי לפסוק חיווי, בין לא מצווה, בסדר, לבין לא שולל. כמה מקבילה. אוקיי? וזה בעצם השורה התחתונה שאליה אני רציתי להגיע. שאנחנו רוצים לדעת מה מגדיר את המתחם ההלכתי בתורה, בגמרא או מה שלא יהיה, זה כאשר אנחנו עוסקים בנורמות של אסור וחובה. זה המתחם ההלכתי. מותר זה כמובן היעדר נורם. מותר זה לא הלכה, זה היעדר הלכה. כן, מותר זה, פעם אמרתי שהרבי מקלויזנבורג אמר, שאם לא היה כתוב שמותר, הוא לא היה גם חותך חלה בשבת עם סכין. כל דבר הוא אסור, אלא אם כן ברור שהוא מותר. ברור שזה לא נכון. בהלכה זה עובד הפוך. כל דבר הוא מותר, כמו בעקרון החוקיות בעולם המשפטי. כל דבר הוא מותר, אלא אם כן יש חוק שאוסר אותו. מחייב. רת המחדל היא, אם אין לי מקור שאוסר או מחייב, זה מותר. עושה, אתה רוצה, תעשה, אתה לא רוצה, אתה עושה. היעדר נורמה, זאת אומרת, מחדל. ההלכה מטילה נורמה, או אסור או חובה. אם אין נורמה הלכתית, אז זה מותר. צריך חידושים שהדבר הוא מותר. רק פה, למשל, במקרים כמו פה, שהייתה רבה אמינה לדמות עבד עברי, לעבד כנעני, ולהגיד שעבד עברי יצא בראשי איברים, שם התורה צריכה להשמיע לי שזה, שאין חובה כזאת, שהנורמה לא חלה. היה מקום לדמות את זה ולהגיד שהנורמה שכתומה שמה חלה גם כאן. באופן בסיסי, בשביל לאסור צריך פסוק, בשביל לחייב צריך פסוק, בשביל להתיר לא צריך כלום. אוקיי? אז בעצם ההגדרה, אם אני מסיים פה, ההגדרה של הספרה ההלכתית, שכוללת מצוות עשה ומצוות לא תעשה, זה הספרה הנורמטיבית. מה אסור או חובה? זה מה שהוא קורא רצון, רבחיים ולוז'ין. אוקיי? על מה יש חוק? מה שייך למערכת המערכת שחוקקה? זה ההלכה. כל מה שמחוץ לזה זה לא הלכה. אוקיי? זה בעצם השורה התחתונה. אני ארצה בהמשך, או אני מסיים, אני רק ארצה בהמשך, לדבר על המשמעות של על המשמעות של ההלכה, זאת אומרת, למה צריך לקיים את ההלכה ואיך צריך לקיים את ההלכה. מה שעשיתי היום זה הגדרתי מה זאת הלכה. אוקיי? איך אנחנו, נתתי איזשהו כלי דיאגנוסטי, לנסות ולהבין, האם הדבר שבפניו אני עומד זאת הלכה או לא הלכה, אוקיי? נמשיך לדבר קצת על מה עושים עם הציוויים האלה, למה ומה עושים. אוקיי, נעצור כאן, נתראה בשבוע הבא.